קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב המהדורה המרכזית, שריפת הענק בפרברי ירושלים ממשיכה להתפשט. גיוס כללי במערך הכיבוי, שלושה בתים עלו באש באזור גבעת יערים ותושבים מפונים. בעקבות כך נציב הכבאות ביקש סיוע בינלאומי והכריז על גיוס כללי במערך הכיבוי. השריפה סביב גבעת יערים נמצאת יחסית תחת שליטה למרות שפרצה לבתי היישוב. אין ברוך השם נפגעים. החל פינוי נוסף מארבע יישובים באזור. המשטרה נערכת גם לאפשרות של פינוי בית החולים הדסה עין כרם. כבישים נחסמים, העשן הכבד נראה בכל ירושלים, ולידיעת מאזיני קול חי, עקב השריפה הזו ישנם שיבושים קשים בקליטת התדרים של קול חי. ניתן להזין לקול חי בתדר 92.8 FM, גם בירושלים, גם בגוש דן. מי שלא מצליח לקלוט את שידורי התחנה, יכול להתקשר לטלפון 036-780-780 או להזין גם באמצעות האתר ואפליקציה לשידורי קול חי, שכאמור התקלה בעקבות השריפה והאזור שבה פרצה השריפה מובילה לשיבושים הללו. עוד מעט נהיה גם עם השריפה הזו, גם עם ענייני הקורונה כמובן. תחילה נפנה לכתבנו בנצי לאיזורוביץ'. שלום בנצי.
שלום וברכה וערב טוב.
גיוס של כוחות רבים, גם פנייה לעזרה בינלאומית. מדובר על שריפה שהייתה אתמול, היה נדמה שהיא תחת שליטה, אבל במשך כל הלילה דעכה ופרצה שוב, ועכשיו היא הרבה יותר גדולה ממה שראינו אתמול.
נכון, אז אנחנו מדברים בעצם על שריפה כבר שלוחמי ואנשי כיבוי האש נלחמים בשריפה כבר למעלה מ-24-25 שעות. שריפה שחלה אתמול בשעה 3 בצהריים, אם כי בשעות הלילה היה קצת דעיכה, ובשעות הבוקר המוקדמות גם המטוסים וגם צוותי הכיבוי פעלו בשביל לבצע כיבוי סופי של האש, אולם בשעות הצהריים גם הרוחות התחזקו יותר והאש החלה להתפשט במוקדים שונים. כרגע האש נמצאת יותר באזור של קיבוץ צובה, אין רפא, אין נקובה, גבעת ירים, כל ארבעת המקומות הללו פונו התושבים, נאבקים באש, להבות גדולות מאוד, רוחות שבעצם מקשות על פעולות הכיבוי, והרבה הרבה מאוד כבאים שנחושים ולחבות ולהילחם באש הזה. כמו שציינת, כרגע אין שום פינוי של בית החולים הדסה עין כרם. היו דיבורים כאלו ואחרים, הנהלת בית החולים בקשר רציף עם המשטרה, עם אנשי הכיבוי. כרגע מה שהוחלט זה שאין פינוי של בית החולים, אבל מה שכן, ישנו גיוס כללי של אנשי מערך הכבאות הארצי. ראש אגף, סליחה, מפקד כיבוי והצלה דדי סמכי הורה והכריז על גיוס כללי של הכבאים לטובת השריפה. כמו כן גם נשקלת, עדיין לפי מה שאני מבין עדיין לא פנו, אבל זה יותר עם ראש הממשלה, ישיבה שהייתה עכשיו בחפק שמה, לבקש סיוע בינלאומי על מנת להשתלט על הדלקה הזו. כרגע נעשים המאמצים לתחם את השריפות, את האש במקומות הללו, בסביב ארבעת היישובים הללו, בשביל או מטרד את החשכה. המטוסים לא פועלים, אבל זה הזמן גם לחזק את ידיהם של הלוחמים של כיבוי האש. החום, אני לא צריך
לתחם. עבודה מאוד מאומצת וקשה, נשמע לה מיד יותר. בנצי לייזרוביץ', כתבנו בירושלים, תודה. אם כן, השריפה ממשיכה להתפשט, ואנחנו עם אדי אהרונוף, שלום לך.
שלום, ערב טוב לך
ולמה. דובר כבאות והצלה, מחוז ירושלים. אנחנו מדברים בעצם על שריפה מאוד גדולה שהתחילה אתמול, אבל עכשיו היא הרבה יותר גדולה ממה שראינו אתמול. תן לנו קודם כל תמונת מצב, מה בשליטה, מה לא בשליטה, אחר הצהריים מלא ברוחות.
אנחנו יותר מ-24 שעות מתמודדים עם שריפה רחבת היקף, כמו שאמרת, בכל האזור שבכניסה לעיר לירושלים, יישובים שבפתחת העיר, שורש, שויבה, כל האזור ההררי הזה והמיוער מאוד הזה, מכיל בעצם מטען אש מאוד גדול, דקסים, צמחייה, בתים, כל זה ביחד נמצא בסכנה גדולה ביומיים האחרונים. כמו שאמרת נכון, השריפה התחילה אתמול כשריפה רחבת היקף, ולאחר איזושהי הפוגה שהייתה הרבה בזכות עבודה מאוד מאוד קשה ומסוכנת של לוחמי האש, וגם תרועות למזג האוויר, שבמהלך הרעי הלילה טובתנו, השגנו איזושהי אכלה של האש אתמול. היום לצערי, עם התחדשות הרוחות והעלייה בטמפרטורות והירידה בלחות, חווינו, כמו שאמרת נכון, שוב פעם התפרצות של האש.
כן, הפנייה הזו לכוחות בינלאומיים, בעיני האזרחים לפחות נתפסת כבאמת שריפה שקורית לחירום, מצב שאנחנו בכוחותינו כנראה לא נצליח לבד, ובמקביל ברקע ייתכן עוד פינויים בהמשך. איך נערכים לקראת המשך הלילה, או שהתחושה היא ששוב בלילה השליטה על האש תחזור?
קודם כל, בעניין הסיוע מכוחות בינלאומיים, כרגע זו חלופה שנבחנת. זה לא מה שכבר יוצא לפועל. אנחנו מחובתם של אנשים שעומדים בראש כבאות והצלה לבחון את כל האפשרויות על מנת להשתלט על האש כמה שיותר מהר ולהגן על חיי אדם ורכוש. גם האופציה הזאת נבחנת כמו עוד חלופות רבות אחרות. אנחנו עוד לא ממש יוצאים לדרך עם הרעיון הזה. אנחנו עדיין מנסים למצוא את מרב הפוטנציאל של כבאות והצלה, כמו למשל הגיוס הכללי שהכריז עליו הנציב. נכון לעכשיו פועלים בשטח המון צוותים. אני לא זוכר אירוע שהביא להפעלתם של כל כך הרבה צוותים. נכון לעכשיו פועלים 75 צוותי כיבוי, 35 צוותים נוספים עושים את דרכם לכאן. הגיוס הכללי כבר נמצא בעיצומו. יש המון המון כוחות שמסתובבים בשטח, נותנים מענה לכל התפרצות של אש שמתקיימת פה, ויש פה. אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל גם המטוסים חגים מעלי כל הזמן.
גם המטוסים עובדים, יש להם את השעה האחרונה לפעילות לפני רדת החשיכה, וגם ראינו היום תמונות שמגיעות מהשריפה הזו, מזכירות את אסון הכרמל ושריפות מאוד יער, גדולות מאוד. ככה בתווך כבישים מפותלים, יישובים מבודדים, והרבה מאוד תמונות מהסוג הזה. אנחנו מכאן מברכים אתכם באמת על העבודה הקשה, את כל לוחמי האש באשר הם, ו... הכוחות שנמצאים בדרך, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. אדי אהרונוף, דובר כבאות והצלה בירושלים, תודה לך.
תודה לכם, איתן.
תודה, ערב טוב. אנחנו לעוד עניינים אחרים. איתנו יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, באמת שריפה גדולה, שמזכירה קצת מגפה. ככה, אם לא משתלטים על זה בזמן, זה הולך ומתרחב ומתפשט. מאוד מאוד דומה, לא?
כן, לא יודע אם מזכירה מגפה, היא מזכירה את השריפה ביערות הכרמל, היא מזכירה שריפות גדולות שקורות בעולם בתקופה האחרונה, ושוב היא מזכירה את החלמאות קצת של הממשלה, של ראש הממשלה, שהיה צריך לפנות, כמו שאנחנו נותנים סיוע בינלאומי, אנחנו נותנים סיוע ממדינת ישראל למדינות שבהן יש שריפות גדולות, כמו שהיה לאחרונה, היה מן הראוי לא לחכות לעכשיו, והיה צריך כבר אתמול, היה צריך לבקש סיוע בינלאומי. זה נוהג ונוהל שמתרחש כל הזמן בעולם, ולצערי הרב, כל דבר בממשלה הזאת קורה מאוחר יותר ממה שצריך. יכול להיות שהיה סיוע בינלאומי כבר אתמול, אז יכול להיות שהיום כבר היינו ב... פחות בעיות, כמו שקורה, שאנחנו כולנו רואים וחרדים למצב הזה.
כן, הרב גפני, אם הממשלה תכריז על סגר בתקופת הימים הנוראים, או תקרא להתפלל מחוץ לבתי הכנסת, או מתווה של מספר מתפללים, מצד אחד, אלו באמת הנחיות מצילות חיים. מצד שני, הם באו באיחור מדי, אותה ממשלה שתקרא לסגר היא שהובילה אותנו לנקודה הזו.
או שתקרא
ל... איך אתה מייעץ להתייחס לזה?
או שהיא תקרא לסגור אירועים שונים, או כל מיני פעולות ספורט, או בידור, מסעדות, או שהיא תקרא לכל הדברים האלה, מה הציבור יעשה? למה אתה שואל אותי דווקא על בתי הכנסת? יש מערכת שלמה, שבתי הכנסת כמובן זה מקום שבו אנשים מתאספים ומתפללים, ויש חובה ללכת לבתי הכנסת. בכל המקומות האלה, השאלה האם הציבור במדינת ישראל מאמין לממשלה הזאת, כן או לא. את השאלה הזאת צריך לשאול כל חבר כנסת, צריך לשאול את כולם. אני מקווה שזה לא יגיע.
אתה רואה את ההתנהלות בגל הנוכחי, מצד אחד שומעים על אסטרטגיה להימנע מסגר, מצד שני כנראה לא תהיה ברירה ויהיה סגר מאוחר מדי, במקביל, לא רק שמספר...
אין לי מושג, אתה יכול להסביר למה, אמר לי את זה נתניהו, הוא אמר לי את זה גם כשדיברתי איתו באופן פרטני, אבל גם כשישבנו כולנו ראשי האופוזיציה, הוא רתח מזעם. הזמנתי, הוא אומר, את החיסון השלישי, שילמתי על החיסון השלישי, וזה היה חודש, חודש וחצי לפני שניתנה ההוראה להתחסן חיסון שלישי. הוא אומר, למה הוא לא מביא את החיסונים האלה? למה הוא לא מחסן את האנשים? זאת אומרת, הוא נלחם, נתניהו נלחם על הנושא של המגפה הקשה הזאת, על הקורונה, בשעה שעדיין לא היה חיסונים. היום שיש ברוך השם חיסונים, וזה משנה את תמונת המצב בצורה כזאת או אחרת, עוד לא יודעים בדיוק כמה, אבל ודאי שהוא משנה. דווקא שם הכל מתמעמע, הכל נעשה בעצלתיים. האם אפשר לסמוך על הממשלה הזאת על מה שהיא אומרת? אני לא זה שקובע, אנחנו כמובן נשאל כמו שכולם יעשו.
טוב, כמובן שלסמוך על מילים קצת קשה, בטח גם על ספרים ועל אמירות שנאמרו רק לפני חצי שנה ושנה בנושא הקורונה. אבל אני רוצה לדבר איתך על סוגיות אחרות שהן קשורות אלינו, לשומרי התורה והמצוות. ומי שהולך להיפגע בגללם, אלו דווקא החילונים, המסורתיים, לא הציבור החרדי. נושא הקשרות ונושא הגיור, לא מדבר על חוק הגיוס ועל תקציבי הישיבות. באמת נושאים אידיאולוגיים עקרוניים של מדינה יהודית שהולכים להיפגע, ואני שואל אותך, האם זה נעשה מחוסר הבנה, מבורות, מראות? מה עומד מאחורי זה? הרי לא פוגעים פה בחרדים בכלל.
זה נעשה בכוונה, זה נעשה ברוע לב, זה נעשה בכוונת מכוון. כל הנושאים האלה, אנחנו כולנו נמצאים באותו מקום, אנחנו נמצאים באותה מדינה שאנחנו כולנו רוצים שהיא תהיה יותר מדינה יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל מדינה יהודית. ודאי שההצעות האלה שבעצם לא תהיה כשרות ממלכתית בישראל, ואדם מסורתי, אתה צדקת בזה, אדם מסורתי שהוא הולך לאכול, תהיה איזושהי תעודה שלא שווה את הנייר שעליה הוא חתום, ומילא הוא יוכל, הוא יחשוב שהוא אוכל כשר, אבל הוא יוכל טרף. אותו דבר בנושא של הגיור, אנחנו עם תארת היחוס, עם כל מה שנלווה לעניין הזה, שאנחנו שומרים על עם ישראל, וזה לא נאמר על ילד חרדי או ילדה חרדית, אלא מדובר על ציבור מסורתי שהילדים שלו רוצים להתחתן, והם מקווים שהם מתחתנים עם יהודי, אבל בעצם זה לא, הוא לא יהודי, מכיוון שהגיור הוא לא גיור. מערכת שלמה של ניסיונות, אני עוד לא אומר שהם עושים, מכיוון שאני מקווה שאנחנו נוכל לבלום את זה, אבל האמירות והכוונה היא כוונת מכוון רעה לפגוע בצוויון של העם היהודי, של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ואנחנו נעשה הכל על מנת שלהגן על הציבור היהודי בישראל, שלא ייפגע מהכוונות הרעות של האנשים הרעים האלה שנמצאים בממשלה.
איזה דרך יש כדי למנוע דברים כאלה? הדרך שנראית לעין זה לדבר, להשפיע, אבל אתם אפילו לא מדברים איתם.
לא לדבר איתם. לדבר עם חברי הכנסת. כדי להעביר חוקים צריך להעביר רוב בכנסת. לדבר עם חברי הכנסת, לדבר עם אנשים שהם אינם אנשים רעים ביסודם. הם חושבים שזה בסדר, זה לא בסדר, צריך פשוט לדבר עם האנשים, צריך להסביר. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לעשות את העבודה הזאת, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל למנוע את החקיקה הזאת בכל מקרה, אם חס וחלילה זה יקרה, ברגע שאנחנו חוזרים לשלוט, אנחנו את הכל נתקן חזרה. אני מקווה שלא נגיע לזה, אני מקווה שזה לא יקרה. אני רואה הרבה פעמים הודעות, אני לא מדבר איתם ככה, זה לא לכבודי, אבל אני רואה הרבה פעמים הודעות, הוא מדבר שם על הגיור, אז הוא אומר בסוף, זה צריך להיות בהסכמה של גדולי התורה, אז אני לא יודע בדיוק למה הם מתכוונים, האם הם אומרים...
אתה מדבר על שר הדתות, מתן כהנה.
כן, זה שקראתי לו אנטיוכוס. ההתנהגות הזאת היא התנהגות מתחת לכל ביקורת. דרך אגב, אני רואה איך שהם בציונות הדתית, שמשם הוא בא, איך מתייחסים אליו. אני לא מדבר עלינו, אנחנו בסדר, הוא לא... הנושא הזה הוא נושא שגם בציונות הדתית מאוד מתנגדים לזה, עד כדי כך שכשהוא מגיע לאירועים של הציונות הדתית אז צועקים לו ומדברים עליו וכו' וכו', אבל כן, הוא לא עושה את זה לבד, מאחוריו עומד מישהו, ומי שעומד מאחוריו זה בנט והילד שקד, הוא השלגר שנמצא בחזית, הוא זה שצועק ומדבר, אבל בעצם מי שעומד מאחוריו זה נפתלי בנט, שעשה את הממשלה הזאת רק כדי לפגוע בנושאים היהודיים, והילד שקד שהיא כל הזמן מתחסדת והיא עושה את עצמה כאילו שהיא לא בעניין, אבל היא בעניין, היא עומדת מאחורי הנושא הזה. מתן כהנה הוא רק זה שעומד בחזית.
ואתה מדבר על הילד שקד ונפתלי בנט, ודיברנו קודם על הקורונה, אז זה לא רק כוונות או לא ברור, ואתה אומר נשאל את כל חברי הכנסת לגבי מועדוני ספורט ומגרשי כדורגל. שרת הפנים, הילד שקד, אומרת היום, מבקשת, פונה לרשויות המקומיות, שהיא אחראית עליהם, ואומרת, תפנו מבנים ציבוריים לימים נוראים, כדי לאפשר תפילות באולמות, ובחצרות, ובסחחות, ובכל מיני דברים כאלה. היא לא מכניסה לשם עוד אירועים. זה רק בתי הכנסת.
היא גם זאת שאומרת, אנחנו נמצאים במגפה, ובמגפה מכילים אנשים שנפטרים ממגפה. אמרתי היום בוועדת הכספים, אנחנו העם היהודי, אצלנו לא מכילים נפטרים. אנחנו עושים כל מאמץ על מנת להציל אנשים. אנחנו, אפילו ביום הכיפורים, אנחנו עושים את כל הפעולות הנדרשות כדי להציל, אפילו אם יש ספק פיקוח נפש. אין מושג כזה של מכילים את הנפטרים. זה רק יכולה להגיד מישהי שרק נראית אלוקים במקום הזה והרגוני. המושגים שלה הם מושגים, הם לא מושגים שלנו, הם מושגים פסולים, הם מושגים שאנחנו לא מקבלים אותם. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. השלטון הקודם כשאמרו, אז היה המאבק על העניין הזה, בגלל שבאמת התייחסו לזה ברצינות. היום לא מתייחסים אליהם ברצינות, בגלל שהם לא אומרים אמת. ולכן כל מה שהיא אומרת וכל מה שבנט אומר איננו רלוונטי. צריך, מה שרלוונטי זה מה שהרופאים אומרים, וצריך לשמור על הנחיות של הבריאות, מכיוון שאנחנו מדברים על חיי אדם.
רב גפני, אני רוצה לדבר איתך על התקשורת, ואני אסביר לפני זה. בדרך כלל נתניהו לוקח את העבודה הזו, וכבר שנים רבות, כמגמה תוקף את אנשי התקשורת, את החד-צדדיות וכו'. ותמיד היו מי שאמרו, טוב, זה העניין, נתניהו תוקף את התקשורת כדי לנצח בבחירות וכדי כל הזמן לגרום לדלגיטימציה לתקשורת. אבל ככל שעובר הזמן ורואים מה קורה פה בשלושה חודשים האחרונים, איזה מהפך, ופתאום כלי התקשורת מפסיקים לבקר את הממשלה, אין מחדל קורונה, אין אסון קורונה וכל מיני אמירות מהסוג הזה, ההפך, יש להכיל מתים וכולי. אני שואל אותך, האם אתה באמת מרגיש שלאורך כל השנים הללו נתניהו צדק, ואנחנו כציבור מיעוט, כציבור חרדי, לא עניין אותנו, כי אמרנו, מה זה התקשורת החילונית? מה אכפת לנו? מה הם אומרים? מה הם עושים?
אני אשיב לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. קשה לי להגיד את זה, אבל האמת היא שנתניהו צדק. אני באמת פעמים רבות חשבתי שהוא מגזים. הוא לא מגזים. הוא אומר את הדברים כהווייתם, והוא צדק. הוא לא צדק בזה שהוא שמר על התקשורת, ושמר על בתי המשפט, והוא לא נתן שאנחנו נעשה חקיקה שעושה, מעמידה אותם במקומם. אבל מה שהוא אמר לגבי התקשורת, הוא צדק לגמרי. אני יודע את זה, אני מתראיין הרבה בערוצי התקשורת השונים. אני יודע שכאשר אני מדבר נגד הימין, אני מקבל את כל הבמה ומעודדים אותי ומדברים איתי לפני כן, וכשאני מדבר נגד השמאל אז כמובן שהכל מתהפך. הם אנשי שמאל ברובם הגדול, הם אנשי שמאל, גם המערכת המשפטית, השופטים בבתי המשפט, בעיקר השופטים בבית המשפט העליון, והעיתונאים שנמצאים במערכות העיתונים השונות, הם רוצים שאנחנו נדבר נגד הימין ובעד השמאל. הם היום מאתרגים את נפתלי בנט ואת גדעון סער, מכיוון שהם אלה שיעבירו או יחזירו את השלטון מהימין לשמאל. נתניהו לא נתן את זה, הוא 12 שנה רצוף, היה ראש ממשלה, עוד 3 שנים הוא היה ראש ממשלה לא רצוף, אבל הוא כל הזמן היה ראש ממשלה בכל התקופה שאנחנו מכירים, וברגע שבנט וגדעון סער נתנו את השלטון לשמאל, לקחו את השלטון מהימין, כשהעם לא אמר את זה, העם אמר 65 מנדטים היו לימין ולדתיים, מאתרגים את האנשים האלה בגלל שהם אנשי שמאל, והם אנשי שמאל לא רק בנושא המדיני, אלא גם בנושא ששם אנחנו נמצאים, זה בנושא המסורתי. הם לא רוצים את המסורת היהודית, השמאל לא רוצה את המסורת שאנחנו כל כך נלחמים עליה, ושהציבור המסורתי שהוא הרוב בישראל נמצא במקום הזה, על זה אנחנו נלחמים. אנחנו לא עמדנו מהצד אף פעם. אנחנו נאבקנו, נציגי הציבור החרדי, נאבקנו בכל הכוח בתקשורת שעשתה, גרמה או שיצרה מלחמת תרבות, שהיא לא הייתה דבר של מה בכך, זה הייתה מלחמה איפה יהיה רוב הציבור שהוא ציבור מסורתי. אנחנו רצינו שהוא יהיה עם היהדות, והם רצו שנהיה עם ככל העמים. המלחמה הזאת התנהלה במשך שנים. זה שנתניהו אמר את מה שהוא אמר הוא צדק. הם לא מתביישים, הם היום הדברים הכי פשוטים, שאם זה היה בשלטון נתניהו, התקשורת הייתה יורקת,
משתוללת, בהחלט.
יורקת אש וגופרית, אבל במציאות הזאת, כמו שזה עכשיו קורה, שזה שלטון שטוב להם, שהימין לא שולט בו, אז הם שותקים, והכל ברכות כזאת, והכל בדיונים מקצועיים, פשוט לא להאמין. אנחנו נמצאים במשטר שהוא משטר דיקטטורי מבחינת התקשורת החילונית.
האם אותו ציבור מסורתי, הרב גפני, שאתה מדבר עליו, שאתם נלחמים בעבורו, מתחבר לקריאות אנטיוכוס ורשע וכל האמירות מהסוג הזה? האם מה אתה שומע מהרחוב, מהשטח, מאנשים מסורתיים שהמילים הללו בשבילהם מילים חדשות? הם לא...
אני מדבר עליי, אני לא יכול לדבר על חבריי, לא כולם מדברים כך, אבל...
גם אתה לא דיברת כך אף פעם, זה משהו שסיגלת לאחרונה.
כן, לא סיגלתי, אני מדבר במתינות עכשיו. אני מדבר על המציאות הזאת שבה אני מקבל ברגשות מעורבים מבחינת הציבור החילוני, הציבור המסורתי, את הדיבורים שלי בעניין הזה. יש לזה גם סיבות, אני גם מסביר את זה מפעם לפעם, אבל זה נכון שזה מזעזע את המערכת. אני לא הורגלתי בזה, אני לא דיברתי דברים או בשפה כזאת, אבל באמת יש פה דברים שהם חמורים שלא היו בעבר. זה הכרזה על מרד בהשם ובתורתו, מלחמה על השם ועל משיחו, זה פשוט דבר שהוא נורא והיום, ולכן היה צריך להשתמש בביטויים האלה. אני לא בטוח שכל הזמן צריך להתבטא כך. יש כאלה שמתקשרים אליי, אנשים חילוניים, אנשים מסורתיים, ואומרים, חבר הכנסת גפני, תמשיך את המלחמה הזאת בשביל הילדים שלנו. ואומרים לי את זה אנשים חילוניים. יש כאלה שמתקשרים או שמדברים איתי ואומרים, לא מתאים לך. מה שאתה אומר נכון, אבל הסגנון כזה, ואני לוקח את זה ברצינות, אני מנסה קצת למתן את הסגנון, אבל אני לא אשנה כלום בעניין הזה של המאבק, שהוא מאבק לחיים ולמוות מבחינה ציבורית, לחיים ולמוות מבחינה ציבורית. אני מדבר על המציאות הזאת שהם מנהלים מלחמת תרבות כדי שחס וחלילה לא תהיה יהדות בעם ישראל. הנה אנחנו רואים על מה שדיברנו בתחילת הרעיון הזה, ועל זה אני נלחם יחד עם חבריי, אנחנו נלחמים בכל הכוח. אז אם הסגנון לפעמים צריך להיות בוטה, אז הוא בוטה, ואם הוא יכול להיות פחות בוטה, אז הוא יהיה פחות בוטה.
כן, טוב, נתפנה כולנו לענייני השריפה, נתפלל נכון, שהסיפור כן. הזה יעבור בשלום, מפנים נכון, תושבים.
לא פשוט.
באמת תקופה כזו, הרב גפני,
זה תקופה, זה ממשלה בלי סייעת הדשמיה, והריכוז של הבעיות והצרות שאנחנו מתפללים כולם שהאנשים לא ייפגעו.
כן, שיהיה בשורות טובות, יושב ראש יהדות התורה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה נשוב ונתעסק גם בענייני הקורונה וגם מה קורה שם באפגניסטן. הפיכה במדינה הזו, הטליבן חוזר לשלטון באלימות קשה, חודש אחרי שנשיא ארצות הברית ביידן אומר שזה נשמע לא ריאלי, שזה לא יקרה, שהטליבן לא ישתלט על אפגניסטן, ובכל זאת זה קורה עם הרבה מאוד תמונות שמגיעות משם, שמעידות על הפיכה קשה, וכרגע הטליבן מבקשים להצטרף למדינות הבינלאומיות. סיפור מעניין שקורה שם, וגם עזה, תזכורת, עם עוד מתח אחר הצהריים, או בצהריים יותר נכון, מתח לעבר העיר סדרות, החמאס מאיים, אם לא יגיע כסף מקטר, נפתח שוב באש, והסיפור הזה חוזר חלילה. פרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום רביעי הקרוב, עקב עלייה בתחלואה, יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר כיצד נחזק ונאזן את מערכת החיסון ועל הטיפול המומלץ לבעיות ברכיים ופריצת דיסק, וגם על חיזוק הפעילות המוחית לריכוז וזיכרון טובים יותר. עניין משפחתי. רביעי ב-11 בבוקר, בהגשת רחל פסטאג, כאן בכל חי. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885.
שלום, כאן דוקטור שלמה לפקוביץ', יושב ראש עמותת צו מניעה. סרטן המעי הגס היא מחלה אכזרית שתוקפת בעיקר בני 50 פלוס. אם הגעתם לגיל הזה, פנו לרופא המשפחה ובקשו להיבדק. בדיקה מקדימה יכולה להציל את החיים שלכם. תחשבו על הבריאות שלכם, תחשבו על הילדים שלכם, על המשפחה, ונשמרתם לנפשותיכם. למידע נוסף, חפשו צו מניעה.
זהו, חזרנו לשגרה וזה הזמן לעשות עסקאות טובות. אמרתי לכם עליית מחירים? הנה זה קורה. ואתם עדיין יכולים לנצל את ההזדמנות ולרכוש קרקע בפרדס חנה קרקור במקום נחשק ומרכזי. בטרם רכישת הקרקע חשוב לבדוק את העסקה היטב. אז זהו, שאת זה כבר עשיתי עבורכם. מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום הקרקעות שמתאימה עבורכם עסקה מושלמת. נצלו את ההזדמנות והתקשרו עכשיו כוכבית 5751. במחיר של 139,000 שקלים יש לכם קרקע במקום מושלם. כוכבית 5751. בהצלחה.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 60, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 60 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי בקרב מבוגרים מעל גיל 60, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגביר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
בשורה נפלאה לעולם התורה, הרמב״ם של הרבי מלובביץ', יצירת מופת היסטורית של 7 כרכים מהודרים, עם כ-2,000 שיעורים וביורים מופלאים בכל היד החזקה, ערוכים על הדף ליד כל הלכה. להשיג בחנויות הספרים ובטלפון 050-737-6633, 050-737-6633.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר, דירת צבי.
בני, אל תלך בדרך עיתון.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו אל קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
לראשונה משומר החומות, רקטה נורתה היום רצועת עזה לכיוון סדרות, אין נזק, אין נפגעים, אבל החמאס שוב מאותתים שהם מנסים לקבוע כאן את סדר היום.
החמאס כריבון, למעשה מי שמשגר את הרקטה הזו לפי דברי מודיעין שאני משוחח איתם, זה דווקא הג'יהאד האיסלאמי, שאומר, אנחנו מגיבים על כך שהרקתם 4 מחבלים מכוחותינו, כמובן שלא משתמשים במילה מחבלים, הרקתם 4 מאנשינו בג'נין הבוקר הזה, לכן אנחנו מגיבים. ישראל רואה את החמאס כריבון, היא תגיב. בשעות הלילה אנחנו נדבר מחר בבוקר, מחר בערב, ותהיה תגובה מאוד משמעותית ומאוד מעשית, כי זו דרכו של שר ביטחון החדש, ראש הממשלה החדש, המדינות החדשה. בכל מקרה, ברוך השם מה שיש לומר, רבי, שאין נזק באירוע הזה ואין נפגעים, כיפת ברזל ירתה את הרקטה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו על הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
שלום, ערב טוב, ערב אדום, כי אנחנו רואים
את הלאה. יעקב, תשאל אותי למה נזכרתי בך היום, כי ראיתי תמונות מהשריפה הגדולה בערי ירושלים, ונזכרתי ישירות בקרמל, ואז נזכרתי במסוק, ונזכרתי בך.
כן, אנחנו היינו שם, לא במסוק, אבל היינו שם במיד במוצאי שבת, נסענו עם שר הפנים דאז אלי ישי, ומה שראינו די הפתיע אותנו.
מהרנוף יתנו, במוצאי שבת.
בדערה מטורפת, כן, בדערה מטורפת. הגענו לשם.
כל הדרך חיפשו שם פרוטוקולים שיוכיחו שהיה
מישהו. אני הלך מכתבים, ראינו שם ראש ממשלה שיושב עם חולצה שחורה אומנם, מנהל את המגעים, מרים טלפונים לראש ממשלת טורקיה ויוון, ומביא סופר טנקרים ועובד. פה מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבנט, שומעים שבנט הורה למשרד החוץ, איפה יאיר לפיד נעלם, הוא בחופשה בטפון.
הוא עצר ישיבה באמצע.
כן, נורא בזה, נורא והיום באמת, והנחה להעביר פניות, זאת אומרת, הוא לא מתקשר, הוא לא מדבר, הוא לא מתקשר, הוא לא מכיר אף אחד, הוא הנחה את משרד החוץ להעביר פניות. אני מניח שמחר בבוקר שיאיר לפיד יחזור מהחופשה, הוא יעביר את הפניות ועד שהאש תכבה, ועד שחלילה אולי לא יצטרכו לפנות את בית החולים הדסה עם קרם, אז המערכת הצולעת הילדותית הזאת שנקראת ממשלת השינוי תתחיל לעשות משהו.
אבי,
אני ירדתי כעת ממש לפני כמה דקות כל הדרך מירושלים, עצוב לראות את כל המורדות בוערים, ואתה רואה את האש מטפסת לכיוון היישובים. ספרתי 25 קביות שעלו, אתה רואה חלק מחיפה, מחדרה, אחת מנתב"ג, ומי שיודע, עד שהם משחררים קביית מנתב"ג זה רק במצב חירום אמיתי. באמת נזכרתי, ומה שחסר לנו במדינה הזאת, אתה רואה את זה גם בקורונה, מדברים על זה שהממשלה מזלזלת ומכחישת קורונה, אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שבנט פחות קשוב, אבל מה שחסר לנו זו אובססיה. מה שביבי אמר ושראים...
אולי גם ניסיון, אולי בסוף בסוף.
לא, אובססיה.
לנהל מדינה זה משהו שדורש ניסיון, אתה לא יכול לבוא...
זה ניסיון, אבל אני מנקודת המבט שלי, לפעמים זו אובססיה, ופרנויה, אבל אנחנו ראינו אז את ביבי על הקרמל, כשהקבאים מספרים שהם משתלטים, הראש שלו רץ קדימה, הוא מחפש סופר טנקר, מרים טלפון לראש ממשלת יוון. אני זוכר שגם אז, כמו בסיפור של הקורונה, כשסגרו את השמיים, אמרו הבן אדם אובססיבי, הוא מחרב את יחסי החוץ. עכשיו גם אתמול, אני אומר לך ביבי, במצב של בנט, אתמול הייתה כאן כבר, היו כאן כבר מטוסי כיבוי מיוון הקרובה, יעקב הזכיר טורקיה, כבר היה איזשהו סופר טנקר בדרך, וכאן אין את זה. הבן אדם משאיר נשאר בך, אין להם...
אגב, גם המטוסי כיבוי שפועלים עכשיו, זה בגלל אותה אובססיה של נתניהו להקים טייסת כיבוי כשכולם להגו לו.
רגע, אבל בוא נהיה אגונים, כי בכל אופן עשו כאן טעות מסוימת, אחרי שכיבו את האסון לכרמל והכל, לא השאירו כאן מטוסים בקנה מידה רציני, יש כמה קטנים, חלקם עכשיו אני שומע שתקועים באיזה מנחת בנגב בגלל ויכוח עם משרד הפנים שלא חתמו את החוזה איתם. אז הייתה כאן איזושהי רשלנות כללית, לא אמינו ששריפות כאלה יפרצו שוב פעם בישראל, הייתה כאן בעיה מסוימת, אבל כמו שאבי אומר, אנחנו רואים כאן איזושהי נרפות. אני זוכר, הסרטה התחילה כבר ביום, התחילה לפני יומיים, אתמול היא שכחה, אבל מי שהסתכל וראה את הגיצים שעצים ומי שיכול להתלקח כל יום, ופה, כמו שאבי אומר, היה חסרה לנו האובססיות של נתניהו בראיית השחורות של הממשלה.
אולי אנחנו בתקופה שמכילים שריפות. אנחנו צריכים להכיל שריפות.
אולי להכיל, ואתם זוכרים, אבל יפה, מי זה דימה את הקורונה לאסון הכרמל? זה היה בנט בספר שלו, ולפני הבחירות הוא אמר שצריך, גם אחרי שאתה מכבה את השריפה, כל מקום שזה מתחיל טיפה לבור עם גחלים, אתה מסתער ושם שופר, וזה מה שהוא לא עשה, לא בקורונה וגם לא בשריפה עכשיו. לא הסתערו, לא השאירו את הקבעיות, כולם ירדו בחזרה. אגב, אמר לי מישהו בשירותי הקבעות, בכלל, אתה רואה שאין יד מכוונת, מה שהיה יפה אצל נתניהו גם הירידה לפרטים. כשהזניקו אז קבעיות לחיפה, אז ביבי אמר להם, תבואו מרוקנים, כדי שתצליחו לטוס מאזור המרכז, ותמלאו מים בקרמל. אני מבין שאתמול, היום זה קצת נשול לשנות את זה, הביאו קביות מחיפה, מחדרה, עמוסות במים, חלק נתקעו בכביש אחד בגלל הקובד, אתה מבין, אין יד מכוונת, אין ירידה לפרטים, כולם חשיפניקים, כמו בקבינט הקורונה, עולים לאיזה 5 דקות, שומעים כמה נתונים, מברברים משהו, זה לא עובד ככה, אתה מנהל מדינה, א' ב' זה, רד לפרטים, תבוא עם אובססיה, תבוא עם חשיבה קדימה, אין היום מישהו בממשלה שיש לו את זה.
אני שומע שבנט עומד לכתוב ספר חדש, איך לחבות שריפות. אחרי ההצלחה של הבסט-סלר, איך להתמודד עם מגפה, יצא עכשיו ספרון חדש, שהוא יעתיק אותו, שהוא ישלם למישהו שיכתוב לו.
לא, איך לא. להתמודדים עם שריפות. איך להתנער מהבטחות, זה רב מחר שקשה לכבוש אותו עם כל ספר אחר, אבל באמת אנחנו לועגים וקצת ככה בציניות, אבל יש בחוץ אלפי משפחות שהבתים שלהם בסכנה, רכוש בסכנה, הם לא יודעים איפה הם הולכים לישון הלילה, יישובים בהסגר, נזק כבד מאוד, לא רק לחורש, גם להרבה מאוד תשתיות. הנה, שידורי קול חי ועוד תחנות, הרבה מאוד תחנות, כרגע בהפרעות קליטה רציניות בעקבות השריפה באזור המשדרים שם. ובקיצור, עם כל הציניות, זאת המציאות, צריך לזכור, במקביל לקורונה שמשתוללת, כמעט 40 נפטרים ביממה, זה באמת, אפשר להמשיך כאילו ולומר בנט, בנט, בנט.
נכון, אבל בנט יכול לתרום תרומה גדולה מאוד, הרי יש משפחות שצטרכו לפנות אותם למלונות, לבתים, אני מכיר בית אחד, ואז הפינת בלפור שרק, כי ראש הממשלה לא רוצה להיכנס אליו, עד שישפצו אותו מחדש בעשרות מיליונים. יש שם כמה קומות, לדעתי אפשר לשכן שם כמה משפחות.
יעקב ריבלין ואבי בלום, בשורות טובות ותודה רבה לשניכם.
די להצטה.
כן, טוב. אנחנו עכשיו לעניין אחר, חוזרים לקורונה, ואני שוב, שוב ושוב פוגש בימים האחרונים מכחישי חיסונים, אני לא קורא להם מכחישי קורונה. אבל כל המומחים מטעם עצמם שנהיים פרופסורים ויש להם מה לומר על החיסונים. נביאי הזעם שהחיסונים הללו מסוכנים וגורמים לבעיות וקוראים לא להתחסן ומפיצים באמת שקרים ושמועות שעולות בחיי אדם. אז בגל השלישי שהתחילו להגיע החיסונים הראשונים, התייחסנו באמת בכובד ראש. והבאנו כאן גם בשידור שני צדדים שהתאמתו האחד עם השני, והתחילו לרדת לפרטי פרטים על פייזר, כמה ניסיון יש לחברה הזו, ואיך עושים עלינו ניסויים, וכל מיני אמירות מהסוג הזה, ולאט לאט הטענות של הקבוצה הזו הולכות וניות הזויות מרגע לרגע. אבל אז מה קרה? הגיעו החיסונים הראשון והשני, ונגמרה הקורונה. ראינו שבחסדי שמיים הדבר הזה עבד. כולנו זוכרים שהפסקנו להסתובב עם מסכות, המדינה הראשונה שיצאה מהגבלות, הפסיקו להיות חולי קורונה, הפסקנו לדבר על זה, חזרנו לחתונות, לישיבות, והוכח מעל לכל ספק שהחיסונים עובדים. במקביל, לא שמענו על מאות אנשים שלקו בכל מיני תסמיני חיסון ובכל מיני שטויות והמצאות שהחיסונים האלה גורמים. עכשיו הגיע החיסון השלישי, ושוב הגל השלישי של מכחישי החיסונים צף, ועולים ומתבטאים גם בכלי תקשורת שונים, גם ברשתות וגם בבתי הכנסת, כל מיני פליירים, כאילו פשוט לא רואים את העובדות. יש בחוץ עכשיו שקיעה, הם אומרים לא, השמש זורחת, יש לילה, הם אומרים שיש אור, מתנערים מהעובדות וזה עולה בחיי אדם. 36 אנשים נפטרו ביממה האחרונה, 34 מהם לא מחוסנים. שניים חוסנו כבר מזמן, מדובר בשני קשישים, עם עוד מחלות רקע, והנתונים הללו בדוקים. מתוך אלפי אלפי הנדבקים ביום, אלה שמגיעים למצב קשה, 90% מהם לא מחוסנים. אלו עובדות, מה יש פה להתווכח? מה הדיונים? עבר כבר כמעט 7-8 חודשים מהחיסון הראשון, אף אחד כאן לא רואה מוטציות של חיסונים, ואנשים שלקו פתאום בזה אובדן חושים בגלל החיסון הזה. החיסון מציל חיים. ועדיין עכשיו יש אנשים שעומדים ומתווכחים אם להתחסן או לא להתחסן, וזה עולה בחיי הסבא והסבתא שלהם, ובחיי אנשים מבוגרים. ודיברנו על זה לפני כמה חודשים, והגיע הזמן לדבר על זה שוב, כי שוב זה גואה ופורץ, ובאים לבתי כנסת, וכל אחד נהיה פרופסור, דוקטור, מביאים כבר ניירת מדעית, כמה החיסונים האלה מסוכנים, ועם כל מיני טענות שאחד האדם מן השורה לא יכול להתמודד איתם, כי גם זה שמפיץ את הפייק ניוז הזה, לא מבין כלום ברפואה ובחיסונים, אבל שהוא מציג כל מיני טבלאות ושטויות, אז הבן שיח שלו ודאי לא יכול להתמודד עם זה, ואז הוא משתכנע שיש כאן איזה גלובליות בינלאומית לדילול האוכלוסייה, עם כל מיני שיתופי פעולה עם אנטנות ושטויות ומיץ עגבניות. לכו להתחסן. זה פשוט מציל חיים. מי שלא התחסן בכלל, אני לא מצליח להבין אותו. אם אתה לא מחלים ולא התחסנת, אני לא יודע מה העניין. מה, לסבול, לעבור סתם קורונה, שמישהו אחר ידבק ממך חלילה. מה הרווח? מה העניין? עבר כבר, אנחנו כמעט שנה בתוך החיסונים. מה קרה? איפה האסונות? איפה מה שאמרו? שנשים לא הצליחו ללדת, שיהיה פה, איפה? מה, אין לזה שום זכר, לא קיים. לכו להתחסן, וסליחה שאני ככה מתפרץ, זה פשוט אחרי יום של התקפה אצלי בטלפון, מכל מיני מתנגדי חיסונים, שכל אחד היה לו מה להוסיף ומה לומר, אז אתם פשוט משחקים בחיי אדם, כי הקדוש ברוך הוא נתן את החיסון הזה, כדי שנשתמש בו, ניתנה הרשות לרופאים לרפא. זה לא אני אומר. ואם חזל אמרו איזה, זאת המציאות, ואם זאת המציאות, לכו להתחסן. זהו, סליחה להתפרצות, אנחנו נמשיך בשגרת השידור שלנו, ונעבור עכשיו אל מנכ״ל משרד ביטחון הפנים ישראל אותן, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אנחנו חוזרים לעניין השריפה. יש סיוע בינלאומי בדרך, או שזה עדיין משהו ששוקלים? איפה זה עומד?
אנחנו בוחנים את השירות לקדם סיוע כזה כבר מחר בבוקר. נעשתה פנייה יזומה למספר מדינות כדי לייצר כזה סיוע בטווח קצר, וכל זה יהיה בחפוף להערכת מצב שתתקיים שוב לקראת הערב. אנחנו יודעים ששעות הערב זה השעות שבהן הרוחות קצת נרגעות, ויש גם צפי יותר מעודכן ליום שאחרי. אז אנחנו מצד אחד מכינים את האפשרות לסיוע בטווח המיידי, ומצד שני ממשיכים לבחון את המצב, והחלטה סופית תתקבל לקראת הערב.
כשאנחנו מדברים על סדר גודל כזה של שריפה, וסדר גודל של כוחות שנדרשים כדי להשתלט על האש, במקביל יש חשש לבתים, ליישובים, האם נכון לעכשיו באמת ננקטים כל הצעדים, או כל המיצוי, כל הכוחות האפשריים, או שעדיין יש שלבים ומהלכים שככל שחלילה עם השריפה הזו תעלה, המדינה תעשה מעבר למה שהיא עושה עכשיו?
תראה, ככל שאני מתרשם, באמת ננקטים כל הצעדים הנדרשים בנקודת הזמן. אז צריך להגיד, האופי של אירוע כזה הוא מאוד מאוד דינמי, כי באמת אנחנו ראינו אתמול בלילה, כשאני יצאתי מהחפ"ק בשעות הלילה המאוחרות, היה נראה שקיימת השתלטות, ואז הבוקר הזה מתחיל, או הצהריים האלה מתחילים עם משב רוח חדש שמייצר שוב ומחדש את האירוע. אני כן יכול להגיד שהפחות בהתרשמות שלי מהכוחות שנמצאים שם ומהאופן שבו הדברים מנועלים, האירוע הזה באמת מצוי בידיים טובות, כיבוי האש פרוס באמת עד הקצה, המשטרה מנהלת את האירוע הזה בצורה מעוררת השראה, אבל אתה יודע, זה אירוע מתגלגל, יש באמת הרבה הרבה מאוד תשומת לב אליו, כולל מהדרג המדיני, ואני מאמין שאנחנו...
אתה היית, ישראל אותן, אתה היית עד לא מזמן ראש מגן ישראל, וכמובן כל ראשך ורובך היית בנושא הקורונה, יחד עם הצוות הנוסף במשרד הבריאות, אנחנו בעיצומו של גל נוסף שלא רואים את סופו, אין באמת הגבלות דרמטיות על אזרחי ישראל, איך זה יעצר? אז איך בעצם הגרף ירד, אם לא קורה משהו?
כן, קודם כל אתה צודק, באמת אני כבר שנה שלמה מושקע בקורונה, ועברנו את כל הגלים מכל הכיוונים, ואני מסכים מאוד עם ההבחנה שאנחנו בעיצומו של גל, משמעותי מאוד, קשה מאוד, שהציבור הישראלי עדיין לא יפנים את עומק וגודלו של הגל הזה, כי הוא באמת מאוד מאוד משמעותי, עם כמויות גדולות של חולים ושל נפטרים, זה גל קשה מאוד, אין על זה ויכוח. עכשיו, הנקודה היא שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו ביד כלי מאוד משמעותי, וזה בוסטרים, חיסוני המבוגרים שהממשלה החליטה עליהם, אני חושב שזו החלטה מאוד מאוד נכונה, וגם בעיתוי נכון, ובעצם הבוסטרים האלה הם כרגע כלי העבודה המרכזי שאמור לשנות או להסיט את המגמה כלפי מטה. זה נכון שעד שהדבר הזה קורה, בעצם צריך לשלוט במקדם ההדבקה, בין היתר באמצעות הגבלות. ההגבלות הנוכחיות הן באמת לא מאוד נוקשות, ואני מעריך שהם יוקשחו בימים הקרובים.
אבל זה יהיה מאוחר מדי קצת, כי אחרי שנתב"ג פתוח כל כך הרבה זמן, וכל הזמן מנסים להכיל, אולי יגיעו בסוף גם הגבלות, גם פגיעה בעסקים, אבל מאוחר מדי.
אתה צודק. אגב, גם אני סבור שההגבלות האלה היו צריכות להגיע קודם, ולהיות נוקשות יותר. אנחנו יודעים, אנחנו בעצם נמצאים בגז הזה כבר חודש או קצת יותר, חודש וחצי, כאשר באמת אנחנו משתמשים בכלי של התו הירוק, שהוא כלי מצוין, אבל הוא לא כלי מספיק. הצורך הברור הוא לחזור להגבלות של תפוסה וההתקהלות, והממשלה מתחילה ללכת לכיוון הזה השבוע, לטעמי בצד שהוא רך מדי. אם אני הייתי עדיין במגן ישראל, אני בפירוש הייתי ממליץ ללכת על צד יותר חריף, כי פשוט המרחב התמרון שלנו מאוד מאוד קטן כבר. אנחנו יודעים שגם אם הבוסטרים האלה יצליחו...
וצריך לחשוב תמיד גם שבועיים קדימה, כי אנחנו תמיד עובדים בדילי של שבועיים, אז אם כרגע רואים 36 נפטרים ביממה, זה אומר שאנחנו כבר ב-50. את ה-50 אפשר לעצור.
אתה חד משמעית צודק, אנחנו קוראים לזה בשפת הקורונה מרחק הבלימה, כלומר גם כשאתה כבר מניע מהלך בלימה, את האפקט שלו אתה תראה בטווח של שבוע, שבועיים, ובינתיים המספרים ממשיכים ללכת בקצבי הכפלה הרגילים שלהם, ואני חושב שלוקח זמן להבין את זה, גם למקבלי ההחלטות, אני ראיתי את זה לאורך השנה כולה, היכולת להבין שעד שאתה נוקט באמצעים, המספרים גדלים וגדלים, לוקח זמן לסימון הזה ליפול. אני חושב שאנחנו באמת, באמת בנקודה שהיא חיונית וקריטית, לא יהיה לנו עוד הרבה זמן לסחוב. אני מאוד מקווה שהבוסטרים יצליחו לעשות את השינוי, אנחנו קצת רואים שזה מתחיל לקרות, אבל אנחנו נצטרך לראות את האפקט האמיתי רק עוד כמה ימים.
היום אתה במשרד לביטחון פנים, ועסוקים לגמרי בעניין השריפה. אגב, נפטרה בעיה עם חברת קים נירה, מטוסי הכיבוי שתקועים שם באיזה מקום בדרום,
כן, אני מניח שאתה מתייחס לכתבה שהייתה מקודם באחד מכלי התקשורת, הכתבה שאני חייב לומר שהיא שגויה מיסודה, באמת חצר לי להגיד את זה בצורה כל כך מפורשת, אבל המטוסים האלה אינם מקורקעים, הם לא היו מקורקעים בשום שלב, זאת חברה פרטית שבעצם רק היום, לאחר הערכת מצב שנעשתה בראשות ראש הממשלה אחר הצהריים, שבה הובן וסוכם שיש צורך להרחיב את הסיוע, אנחנו פנינו ביוזמתנו לחברה הזו, על מנת להוסיף אותה למערך הכיבוי, אין פה שום קרקוע ושום בירוקרטיה, והכל, החברה הזאת אמורה מחר להצטרף לכוחות הכיבוי ולסייע.
מנכ״ל משרד ביטחון הפנים ישראל אותן, תודה לך.
תודה.
ערב טוב. בשורות טובות, פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
בן אדם עליך נרדם.
חודש אלול כבר כאן, השמיטה בפתח, והאדמה סועקת עליכם בתחנונים. תנו לי לנוח בשבת שלי, הצילו אותי מחריש בשביעי, הצילו! מכון ושבתה הארץ קורא לכם להציל קרקעות מחילול שמיטה וגם לקיים מצווה של פעם בשבע שנים בהידור ולהגיע מוכנים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה עם ההבטחה של מרן הגאון רבי חיים קניאבסקי שליטה שכל מי שיקח חלק במצוות השמיטה על ידי מכון ושבתה הארץ לא יחסר לו כסף. הצטרפו עכשיו כוכבית 4574 כוכבית 4574.
רבקה טוקר ועמליה טברסקי, יועצות לגיל השלישי, מגישות ערכת קלפים ייחודית. הקלפים מאפשרים, דווקא בתקופה הזו, תקשורת משמעותית עם הקשיש, על מנת להוציא אותו מעט מהבדידות. הקלפים מכילים כ-85 תרגילים שמעוררים חשיבה, מאפשרים שיח משמעותי, ומעלים זיכרונות נוסטלגיים. להזמנות חייגי, 02-641-7568. 02-641-7568.
לאחר שגילה את יעקב שואקי, גדול המפיקים יוכי בריסקמן מגיש.
יום הביי עם ההור.
עקיבא שכטר, עקיבא שכטר. זמר חדש בשיר חדש. עקיבא, a new star is coming.
אך
אכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת כנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים. צבי, ערב טוב.
ערב טוב.
מה הסיפור הזה באפגניסטן? מאיפה זה בא לנו המילה הישנה הזו שנקראת טליבן? פתאום חוזרים להיות דומיננטים ועוד להשתלט על אפגניסטן.
זה לא הלך לשום מקום, זה כמו שעוד כמה שנים נעשה שידור, ואתה שאלתי איפה הלך דאש, ואמרתי, ואני אומר לך שכל ההודעות שטליבן הלך ודאש הלך, זה רק הודעות במערב, הם לא הלכו לשום מקום, שום מקום הם לא הלכו, ומה שאנחנו רואים פה בעצם, אתה רואה את התמונות האלה של אזרחים מנסים לתפוס מטוס בידיים, שהם אומרים שם, שמחר יערפו ראשים שם, חליפות איסלאמית, וכל הציוד והכסף והנשק שהארצות הברית השקיעה ב... אפגניסטן במשך השנים ב-20 שנה האחרונות. הכל ייפול לידי הטליבן, והראה לך סיפור ידוע מראש, כשהאמריקאים לא קוראים את המפה, לא מבינים, שוב עוד נקודת טיפשות של האמריקאים בהבנת האזור, והכי חשוב, בגידה. זו בגידה בכל מי ששיתף פעולה איתם, וכך האמריקאים עושים לבעלי בריתם, זה המסר לאזור.
זה לא רק טיפשות של האמריקאים, שאתה קורא מה ביידן, נשיא ארצות הברית, כתב לפני חודש, לא לפני כמה שנים באיזה ספר. כשהוא מתייחס ישירות למצב, ואומר, הדבר הזה לא יהיה, יש פה מי שרואה את זה לא מבין במודיעין, ואמירות מהסוג הזה, אתה תופס את הראש, אתה אומר, ארצות הברית הגדולה, מה, קשה לצפות מה יקרה בעוד חודש?
נכון, תראה, אני יכול לומר לך שיש לנו סוג של תעתוע בתור היותנו אנשים שפנינו למערב, אנחנו חיים קדמה, אנחנו חיים את המערב, את הטכנולוגיה וכולי. לפעמים מערב נכשל בהבנת א' ב' של המזרח התיכון, של שפטים, של כוח, של, של סבלנות, של ציר זמן, הם לא מבינים, הם לא מבינים. הוא מעריך שהצבא האפגני יעמוד מול טליבן. הטליבן חיכה 20 שנה במערה, בלוח הזמנים של ארגון טרור איסלאמי, 20 שנה זה כלום, זה כלום, זה ממש לא המתנה אפילו. ולכן הם מבחינתם הם חיכו קצת, ושים לב שאפגניסטן נפלה ללא קרב, זה ללא קרב זה היה. זה אומר שהאמריקאים והערכה שלהם, הם בכלל לא מבינים את העניין הזה. בכלל, אני פשוט נכנס לאולפן שלי ואני צריך להניח את הכל, כי אני כבר נכנס למהדורה שלי.
כן. אוקיי, צבי חזקאלי, בהצלחה, להתראות ותודה.
תודה, להתראות.
זה כאמור מה שקורה באפגניסטן. אגב, מול עבדול גהני, השליט החדש של אפגניסטן, ראש הטליבן הנוכחי, רק ככה היסטוריה על ההתייחסות של האמריקנים לאיש הזה, ב-2018 הנשיא טראמפ שחרר אותו מהכלא במסגרת הסדר כללי באזור שם עם הוצאת הכוחות מאפגניסטן. ב-2020, שנתיים אחר כך, אותו ממשל של טראמפ הופך אותו לשותף בשיחות שלום כדי להרגיע את האזור, ועוד כוחות אמריקנים יוצאים מאפגניסטן. עוברת שנה, 2021, שזה לפני 3 ימים, אותו מולה עבדול גהני הוא הנשיא החדש של אפגניסטן, אחרי שהוא השלים את ההפיכה, כשרק לפני 3 שנים הוא ישב בכלא האמריקני, ואיך הגלגל מסתובב בכזו מהירות. ובמקביל לזה, גם הנשיא ביידן עצמו, שלא האמין וכתב גם שלא יקרה שום באפגניסטן, עומד להתייחס הערב לראשונה לסיפור הזה, והביקורת עליו מאוד גדולה, גם בארצות הברית, גם במדינות רבות, אחרי אותה אמירה שלו שסיכוי קלוש הטליבן יכבוש את אפגניסטן, מי שאומר את זה לא יודע כלום, כתב ביידן לפני חודש. אוקיי, טוב, זה צרות שרחוקות לגמרי מאיתנו. אנחנו כאן ממשיכים להתמקד בשריפה הגדולה בפרברי ירושלים ובקורונה, ואנחנו בחודש אלול, זמן טוב להמשיך להתפלל, להתחזק. אנחנו היהודים שומרי המצוות האחרונים שנותרנו בעולם. אז הכל על הכתפיים שלנו, שכל אחד ייקח את האחריות על הכתפיים שלו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן על הביצוע הטכני. תודה לכם מאזינים. להתראות.
חי תמיד איתי כל
חי. יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיות בשנה אחת בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיות, 1-800-071-500.
שלום, כאן דוקטור שלמה לפקוביץ', יושב ראש עמותת צו מניעה. סרטן המעי הגס היא מחלה אכזרית שתוקפת בעיקר בני 50 פלוס. אם הגעתם לגיל הזה, פנו לרופא המשפחה ובקשו להיבדק. בדיקה מקדימה יכולה להציל את החיים שלכם. תחשבו על הבריאות שלכם, תחשבו על הילדים שלכם, על המשפחה, ונשמרתם לנפשותיכם. למידע נוסף, חפשו צו מניעה.
זהו, חזרנו לשגרה וזה הזמן לעשות עסקאות טובות. אמרתי לכם עליית מחירים? הנה זה קורה. ואתם עדיין יכולים לנצל את ההזדמנות ולרכוש קרקע בפרדס חנה קרקור במקום נחשק ומרכזי. בטרם רכישת הקרקע חשוב לבדוק את העסקה היטב. אז זהו, שאת זה כבר עשיתי עבורכם. מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום הקרקעות שמתאימה עבורכם עסקה מושלמת. נצלו את ההזדמנות והתקשרו עכשיו כוכבית 5751. במחיר של 139,000 שקלים יש לכם קרקע במקום מושלם. כוכבית 57-51. בהצלחה.
לשאול, מתי מגיעים? זה בטבע שלנו. גם מים מינרלים. זה הזמן להתרענן עם מים מינרלים טבעיים המגיעים מבטן האדמה. מי עדן. העוצמה שבמים.
אני חי מירושלים. גאה ונרגש להזמין חופשה בארץ בחודש אוגוסט. במחיר שאני יכול להרשות לעצמי. כי עוד לא עבדה חופשתנו.
משרד התיירות מציג הצעות שוות לחופשה באוגוסט. מגיש משרד התיירות.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. עשיריית במבה אוסם 25 גרם ב-7 שקלים ו-90. עוגיות מובחרות עדל 500 עד 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. רביעיית פנטה ליטר וחצי ב-14 שקלים ו-90. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
כריך שווה עם פרוסות בסטרמה על גחלים של טירת צבי. זה תענוג.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיות, בשנה אחת בלבד. מכללת אלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית. קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיות, 1-800-071-500.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של טירת צבי, זו ארוחה.
טירת צבי, טעים להתבשר, טירת צבי.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. מטרנה אקסטרקר מהדרין ב-44 שקלים ו-90. מארז גבינה עמק 400 גרם ב-10 שקלים. מאגדת אילוני יולו 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
בני אלתי לך בדרך עיתון.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
לא משנה למה. כרטיס אשראי יש נותן לכם הלוואה בהתאמה אישית לכל מטרה. לפרטים חייגו כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומר, המייני.
חדשות כל חי, השעה 8.
לילה טוב ושלום אהב באולבן ישראל בן צבי. השריפה בהרי ירושלים. כבאות והצלה הכריזו על גיוס כלל